אנחנו נפגשים כאן ללמוד אגדות חז"ל, להעמיק באגדות חז"ל. נכון? כל פעם ככה בוחרים איזה אגדה אחרת. מה דיברנו שבוע שעבר? על החורבה? זה? היה חזק. היום, גמרא ממסכת נידה. אני רוצה להגיד לכם שעוד לפני שניכנס לעומק דברי חז"ל בדבר הזה, זה פשוט גמרא מפעימה, כי מאיפה הם ידעו? זה כמו שהיה להם אולטרסאונד שיש לנו בימינו, והם מתארים בדיוק איך התינוק נראה בבטן אמו. וזה ברור שזה היה להם רוח הקודש. יש כמה מקומות בגמרא שמהם מוכח שהיה להם ידיעות שאין שום אפשרות לדעת אותם, אלא אם כן יש לך רוח הקודש. לדוגמה, במסכת ראש השנה, רבן גמליאל אומר את המספר המדויק של לוקח לירח להקיף את כדור הארץ. מה המספר? לא. לוקח לירח להקיף כדור הארץ. חודש. כפתת י"ב תשצג. כפתת ימים, י"ב שעות ותשצ"ג ג' חלקים. כן, 793 חלקים מתוך 1,000, כאילו מחלקים את ה... תוך 1,200. כלומר, זה מאוד מאוד מדויק. עכשיו, תעשו, אתם רוצים בגוגל וכל זה, תראו שיש במתמטיקה דבר שנקרא בעיית שלושת הגופים. עד היום לא פתרו אותה. כלומר, עד היום לא מצאו נוסחה, תודה רבה, ברוך תהיה. עד היום לא מצאו נוסחה שמצליחה לחשב מערכות יחסים בין שלושה גופים ששלושתם בתנועה. כי הרי כדור הארץ בתנועה פעמיים. הוא גם בתנועה סביב עצמו וגם בתנועה סביב השמש, והירח בתנועה סביב כדור הארץ, וכל זה מקיף את השמש. כן? עוד לא הצליחו למצוא נוסחה שתחשב את זה. אז איך אפשר לדעת? רק על תצפיות. תשים טלסקופ הבל בחלל, והוא יגיד לך בדיוק כמה זה לוקח לירח להקיף. אבל להם לא היה טלסקופ. אז איך הם ידעו? ברמת דיוק של כפתת, י"ב, תשצג. אז רבן גמליאל אומר, כך מקובלנו הלכה למשה מסיני. כלומר, הוא קיבל את זה. משה רבנו ירד מהר סיני, ואמר, הירח מקיף את כדור הארץ. 29 ימים, 12 שעות, והמספר שחזן מביאים שם הוא מספר בהבדל של ספרה אחת, חמש ספרות אחרי הנקודה בין החזן לבין המדע. אז אתה רואה שהיה להם כל מיני ידיעות. אז גם פה, תראו איזה גמרא מופלאה. אומרת הגמרא, דרש רבי סימלאי, למה הולד דומה במעי אמו? לפנקס שמקופל ומונח ידיו על שתי צדעיו, כן? ככה. שתי אציליו על שתי ערכובותיו, כאילו ככה. ושתי עקביו על שתי עקבותיו. העקבים נוגעים בישבן, כן, בעקבות קוראים לזה. וראשו מונח לו בין ברכיו, ופיו סתום וטבורו פתוח, ואוכל ממה שאימו אוכלת, ושותה ממה שאימו שותה, ואינו מוציא רעי, שמא יהרוג את אימו, כן? תינוק בבטן אימו, הוא לא מוציא פסולת, כי אחרת ירעיל את האימא. כיוון שיצא לאוויר העולם, נפתח הסתום ונסתם הפתוח, שלמלא חן אינו יכול לחיות אפילו שעה אחת. ונר דלוק לו על ראשו, וצופה ומביט מסוף העולם ועד סופו, שנאמר, בהילו נרו עלי ראשי, לאורו אלך חושך, ואל תטמע, שהרי אדם ישן כאן ורואה חלום באספמיה. ואין לך ימים שאדם שרוי בטובה יותר מאותם הימים, שנאמר, מי יתנני כי ירחי קדם, כי ימי אלוה ישמרני. באיזה הם ימים שיש בהם ירחים ואין בהם שנים, כן, רק ירחים יש, 9 חודשים בלבד, ואומר, אלו ירחי לידה. ומלמדים אותו כל התורה כולה, שנאמר, ויורני, ואומר לי, יתמוך דברי ליבך, שמור מצוותי וחיה, זה פסוק במשלי, ואומר, בסוד אלוה עלי אוהלי. מה היא ואומר? וכי תראה, להביא לו דקאמר, תשמע בסוד אלוה עלי אוהלי. כיוון שבא לאוויר העולם, בא מלאך סותרו על פיו, משקרו כל התורה כולה, שנאמר לפתח אתה תרובץ, ואינו יוצא משם שמשביעים אותו, שנאמר, כי לי תיחה כל ברך, תשבע כל לשון. לי תיחה כל ברך, זה יום המיטה, שהאדם קורע, כי הברך שלו פקה. שנאמר לפניו יכרו כל ירדי אפר, תשבע כל לשון, זה יום הלידה. שנאמר, נקי חפיים ובר לבב, אשר לא נעשה לשב נפשו ולא נשבע למרמה. ומה ישבוע שמשביעים אותו, תהי צדיק ואל תהי רשע. ואפילו כל העולם כולו אומרים לך צדיק, אתה יהיה בעיניך כרשע, והווה יודע שהקדוש ברוך הוא טהור, שרתיו טהורים, ונשמה שנתן בך תאורה היא, אם אתה משמרה בתאר עמותה, ואם לא, הרי אני נוטלה ממך. זה הגמרה. ברוך אתה, אדוני, שקולים לו. עכשיו, זה ברור שהגמרה מדברת על המצב הראשית של האדם בבטן אמו. אבל הגמרה גם אומרת שלא היו ימים טובים לאדם יותר מן הימים הללו. אז זה אומר שבעמדת המוצא שלנו, בבטן האמא, בעצם מתוארים היטב כל האיכויות שהאדם צריך לפעול בהם בחייו. כלומר, האדם בבטן אמו הוא מסודר בדיוק איך שהוא צריך להיות. ואז הוא נזרק החוצה, הוא כאילו שוכח כל מה שהיה, והוא אמור עכשיו לחזור לזה, להשיג את זה בכוחות עצמו, כן, את המעלות הללו שהיו לו בבטן אמו. כי בבטן אמו האדם היה בעולם שלם, עולם טוב, עולם נצחי. אז כמובן צריך להאמין מה בדיוק היה שם, מה היה הסיפור. אז הדברים שנלמד כאן הם ברובם יהיו על פי המהר"ל, יש למהר"ל ביאור לאגדה הזאת, בכמה מקומות, מבאר את הדברים האלו. אז מתחיל המהר"ל מהסיפור שהאדם דומה לפנקס. ממש מעניין. אגב, פנקס זה אחד מהדברים שהולכים ונעלמים. צערנו, צערי. פעם היה אפשר, פה אצל רונית, בכל בורונית, יש לפני ראש שנה, מוכר פנקסים. כל שנה הייתי קונה. פנקס וזה. וכל שנה החרדה הגדולה הייתה שלא יאבד לי הפנקס. אתה מוציא, שם וזה, וכל הזה שלך שם, כל הקביעות, כל העניינים. וזה קרה לי כמה פעמים שנאבד לי הפנקס, וזה היה עניין גדול לשחזר את כל מה שהיה צריך קדימה ואחורה. ובאחת הפעמים שנאבד לי הפנקס, נשברתי, זהו. ועברתי לפנקס יומן אלקטרוני. ששם הוא לא הולך לאיבוד, הטלפון הולך לאיבוד, אבל זה... אבל אדם יש לו פנקס, צריך שיהיה לו פנקס. כזה או אחר. הפנקס, מה קורה בפנקס? אדם רושם. רושם לעצמו, נכון? רושם. ככה. חובות, זכויות, מטלות שהוא צריך לעשות, משימות שהוא צריך לעשות, כל מיני תובנות, כל מיני... אז נקודת המוצא של האדם זה שהוא מנהל חשבון. פנקס זה ביטוי לניהול חשבונות. פנקס החשבונות, נכון? זה כאילו... אדם דומה קודם כל לפנקס שמקופל. המהות של האדם שהוא יודע לחשבן חשבונות. חשבן את עולמו. מה עשיתי? מה לא עשיתי טוב? מה כן עשיתי טוב? איך אני משפר? איך אני משתנה? איך אני מפיק לקחים? איך אני לא חוזר על טעויות? איך אני... פנקס, רשום, בקיצור. יש לי בבית את כל הפנקסים שלי, מכל השנים, 20 אולי. אני שומר אותם. לפעמים אתה מעלל בהם ורואה את כל הדברים שעשית וזה, כל מיני זה, ודברים גם שהיו, כל מיני קביעות, וכל... ממש ככה, מושים. טוב, עכשיו זה, כמו שאמרתי, עוד לא החלטתי אם זה טוב או לא, לפעמים היה שלב שעבדתי עם שני דברים, גם עם זה וגם עם הפנקס, זה כבר אי אפשר. זה המהות, להיות דומה לפנקס. שאדם ינהל איזשהו חשבון על חייו, ולא חיים זורמים, משנה מה היה, חשבון, דברים זכורים, דברים... כתובים, הם מתוקנים. אפשר להיזכר. יפה. פנקס מקופל. כי... יפה אתה שואל. אתה אומר, מספיק שנגיד לאדם יש פנקס. לא, האדם דומה לפנקס. המהות של האדם זה שהוא פנקס. שהוא רושם בתוכו את הרשמים ומתקדם איתם. אני אתן דוגמה, בסדר? אני לא זוכר את השם, סליחה. יצחק? אתה יודע, יצחק, שיש אחת המחלות קשות והמצערות ביותר, בסוף מתים מהמחלה הזאת, אבל זה מוזר איך מתים ממנה, זה אלצהיימר. אלצהיימר בעברית, איך זה נקרא? מה? היה לזה שם, אחרי זה ניסו לשנות אותו. קראו לזה שיטיון. שיטיון. אחרי זה אמרו שנעלבו מזה, אז המציאו מילה אחרת. מה זה אלצהיימר? האדם משחרר את ה... יש בבתי אבות, שלא נדע, המחלקה לתשושי נפש. אנשים בריאים בגוף, אתה לקחת לבדיקה רפואית גופנית, בדיקות דם, בדיקות זה, הכל תוצאות טובות. אבל כל אחד מאיתנו שאנחנו כאן, אנחנו מחזיקים. אנחנו מחזיקים משהו, אנחנו מחזיקים, אנחנו זוכרים, יש לנו מטלות. ויש אנשים שבשלב מסוים, אולי זה לא יודע, מעלה השערה, ודאי לא מבוססת, אולי זה קשור לאנשים שהיה להם המון המון מאמץ לאורך חייהם, נורא נורא התאמצו, היו חיים קשים. לא, זה בגלל גלות וגאולה ועלו לארץ וכל דברים כאלה שלא צריכים נורא נורא להחזיק. בשלב מסוים, הגוף אומר, זהו, אני, אין לי כוח להחזיק את זה יותר, והוא פשוט משחרר. ומה קורה? ומה השחרור? שאתה לא זוכר. לא זוכרים כלום. אנשים בריאים, לא זוכרים כלום. לא איפה הם גרים, לא מי מדבר איתם, לא מה דיבר איתם, לא מי קרובי המשפחה. מכירים את הבנים אולי, את הילדים, מכירים את ה... עכשיו, זה טראומה, אתה מבין? זה כאילו בן אדם בריא, והוא... זה מה קורה כשאדם הוא לא כמו פנקס. הוא איננו פנקס. הפנקס שלו מחוק לגמרי. אז אתה אומר, תשמע, הוא פה וזה, אבל זה... האדם במהות דומה לפנקס. היכולת שלו לזכור ולתחזק את הדבר. פנקס שמקופל הוא מונח, ידיו על שתי צדעיו ושתי הציליו על שתי ארכובותיו. מה התנוחה? התנוחה היא כזאת, נכון? זה התנוחה. ככה, עם המרפקים על הברכיים. תנוחה של מה זה? כן, ככה. אתה אומר, מה הוא חושב? אומרים, איפה הוא שכח את הבגדים שלו? איפה שמתי את הבגדים שלי? הוא בלי בגדים שלו. אז... זה תנועה של אדם חושב, בדיוק. אדם, כשאדם רוצה להתרכז, הוא עושה ככה. אגב, זה נכון גם פיזית, נכון? יש לנו תנועות שהן אוניברסליות. יו, איך שכחתי? למה אתה עושה ככה? למה אתה לא עושה ככה? ככה, הלו, תתעורר. פה נמצא האזור במוח שאחראי על החיים. מרכז הנשימה וזה. תתעורר. פה נמצא המוח הקדמי שאחראי על הזיכרון וכולי, איך שכחתי. וכאן יש עורקי דם שעוזרים לריכוז. אז כשאדם לוחץ ככה, אז הוא כאילו מתרגל, הוא ככה, הוא, רגע, תן לי שנייה לחשוב, אני לא זוכר, רגע, תן לי רגע להיזכר. שכחתי, תן לי להיזכר, נכון? זה, ככה זה הולך. זה אוניברסלי. אז האדם, בבטן של האמא, הוא בתנוחה של מחשבה. עוד פעם, תכונתו של האדם שהוא פנקס חושב. פנקס חכם, תקראו לזה, בסדר? פנקס, כלומר, זיכרון, הדברים זכורים, הוא מפיק לקחים, הוא דברים חקוקים, הוא מתקדם, אבל הוא כל הזמן, הוא מפעיל מחשבה. כל הזמן, הוא כל הזמן בוחן את דרכיו, מתבונן, הוא מפעיל התבוננות. אם אדם לא חושב, לא, אז הוא כמו בהמה. תחשוב, למה יש לך עיניים קדימה? אתם יודעים שההלכה נפסקה, אדם מועד לעולם. שור, שור, מועד, שור, תם. אדם מועד לעולם. למה יש לך עיניים קדימה? תסתכל מה אתה עושה. תתבונן בדברים, תתבונן בדרכים. אז גם כאן אדם צריך להיות במקום של התבוננות, כן? התנוחה היא תנוחה של התבוננות. טוב. אז זה פנקס שמקופל, הוא מונח ידיו על שתי צדעיו. בשתי הציליו על שתי ארכובותיו. ואז יש לנו עוד פוזיציה, שתי עקביו על שתי עקבותיו. יצא לי להיות לפני כמה זמן בביקור באיזשהו מקום, ונכנסנו שם למסגד, לראות את התפילה של המותר. מסגד זה מקום של תפילה לאלוהים. אז אתה רואה איך הם מתפללים הערבים, הם לקחו את זה מאיתנו כמובן, את המוסלמים לקחו את זה מאיתנו. אנחנו לא משתחווים, אבל בבית המקדש הייתה השתחוויה. אבל התפילה שלהם כולה זה בעצם משתחוויה. הם עומדים, יש להם השתחוות כזאת, ויש להם השתחוות מלאה, שהם קוראים ומשתחווים. אז הקריאה וההשתחוויה היא בעצם, העקבים נוגעים באגבות, כן? בחלק האחורי שעליו יושבים. אגב, זה גם פשר המילה אסלאם. מה זה אסלאם, אתם יודעים? אסלאם זה כנוע. אללה הוא אכבר, ואנחנו אל-מוסלמין, הכנועים לאללה. זה כאילו, זה המילה, כניעה. אז אומר המהר"ל פה, שהאדם נברא בצורה של השתחוויה לבורא עולם. כלומר, הקשר עם הקדוש ברוך הוא, הביטול אליו יתברך, הרצון להיות איתו בקשר ולעבוד אותו, הוא דבר שהוא מובנה בבריאת האדם ולא ניתן להתעלם ממנו. בברית המועצות הרי ניסו לבטל את זה. היה שיעורים באתאיזם. הדת נתפסה כדבר פרימיטיבי. לא הצליחו. לא רק שהם לא הצליחו כלפי היהודים, לא הצליחו בכלל, גם לא כלפי הנוצרים. הייתה פריחה של כנסיות אחרי שברית המועצות נפלה. אתה לא יכול ליטול מהאדם את המרכיב הדתי. זה מרכיב המשמעות, את המרכיב שהוא רוצה לסגוד למשהו גדול ממנו. זה יכול להיות כמובן בצורה מקולקלת, כמו עבודה זרה או כמו נצרות, אבל זה יכול לבוא בצורה מתוקנת. אבל זוהי תכונה אוניברסלית. רוב האנשים בעולם הם אנשים מאמינים במשהו. מיעוט שבמיעוט הוא כאילו, אתאיסט לא מאמין בכלום. רוב האנשים מאמינים. מאמינים. רוב העולם מאמין באלוהים, הנצרות והאסלאם, ושאר העולם מאמינים בעבודה זרה, אבל עדיין זה מאמינים במשהו. מיעוט שבמיעוט, הם כלום, אנחנו חיים פה בגרגיר ביקום וחסר חשיבות. כי מיעוט שבמיעוט זה הדבר הזה. רוב האנשים מאמינים באלוהים. אז ככה אדם נברא. כי משתחווה לבורא עולם. מרתק, לא? אברהם. אני רואה שאתה מרותק. טוב. פה המהר"ל אומר כאן דברים מדהימים. וראשו מונח לו בין ברכיו, ופיו סתום וטבורו פתוח. אוכל ממה שאמו אוכלת, ושותה ממה שאמו שותה, ואינו מוציא רעי שמא יהרוג את אמו. מה מפריע לנו מלממש את האידיאל הזה של אדם כפנקס זוכר וחושב, עובד, אלוקים, מתקן את דרכיו לפי המחשבה וכו' וכו'. מה שמפריע, אלו הם שלושת התאוות המופיעות במסכת אבות. הקנאה והתאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. כבוד, שאדם חושב שמגיע לו כל דבר בעולם, וזה, והקנאה, התחרות, והתאווה, התאווה לכל הדברים שאדם מתאווה אליהם, שזה בעיקר ענייני אכילה, וענייני יצר מין. אלה הדברים שמשבשים את חייהם של האנשים, משבשים את חייהם של בני האדם, כלכלים אותם, מביאים אותם לעברי פי פחת, פוגעים להם בבריאות הגוף, פוגעים להם בבריאות הנפש, פוגעים. איך מונח התינוק הזה? ראשו מונח לו בין ברכיו. כלומר, בין ברכיו הכוונה, באזור של ההולדה. הוא שם את הראש, כלומר, את המחשבה, את התבונה, מפעיל אותה גם על אזורי היצר האלו. הוא לא אומר, טוב, כשבוער בי היצר, אני לא רואה כלום, לא אכפת לי, אני זה. אלא הוא לוקח את כל מחשבות שהוא חשב, והוא מפעיל אותם גם על הדבר הזה. מה תכליתו של יצר המין, למה הוא נברא, מה הוא יכול להשיג, איך הוא מביא ברכה ואיך הוא עלול להתקלקל. אגב, לא רק עניינים של מצוות ועבירות, אפילו סתם להכיר את יצר המין, ולדעת שהוא בנוי על מתח וריגוש. וככל שהאדם מגדיל את המתח והריגוש שהוא נמצא בהם, אז ככה הוא בעצם הורס את היצר הזה בעצמו, והוא מגיע למצב שזה לא יעבוד. זה כמו קפיץ כזה. אז אתה מותח את הקפיץ בצורה הזו, בסוף הוא לא יכול להימתח, אלא אם כן זה סף ריגוש מטורף. וככה אנשים שמתמכרים לפורנוגרפיה ודברים לסוג הזה, קודם כל פוגעים ביצר הזה עצמו, ביכולת שלו לעבוד. אז צריך להפעיל שיקול דעת. כן? זה פשוט לא עובד אם ככה מותחים וככה... וכמובן שזה תכלית אחרת, וכדי לחבר בין איש לאישה, ושיהיה נישואין וכו' וכו'. תפעיל שיקול דעת. קח את הראש ושים אותו גם על האזור. אל תגיד, אוקיי, אני... מה, מי עלה ולמעלה אני זה, אבל מי למטה, מי עלה ולמטה, לא אכפת לי מה קורה, אני, מה לעשות, יש לי הורמונים, יש לי יצרים, אני... מה פתאום? הראש נמצא גם כן בין הברכיים. התנוחה כאן היא תנוחה, כבר דיברנו מקודם שהאדם הוא כפוף, אבל כאן גם הראש מופנה כלפי מטה. דרך ענווה. הרמב"ן אומר את זה, שאדם ילך, לא ילך עם ראשו זקוף, ילך עם ראש כפוף. דרך ענווה, דרך צניעות. אז אם כך, יש פה התמודדות עם תאוות המין, והתמודדות עם הקנאה. אדם מסתכל, הוא כנראה, למה יש לו? תוריד את הראש, צניעות, תהיה בענווה כלפי כל אחד, וכו'. ופיו פתוח, סתום וטבורו פתוח. זה בעצם מה שהרמב"ם אומר, שהאדם צריך להרגיל את עצמו, לאכול רק את המועיל ולא את הערב. בפה נמצאים כל חיישני הטעם. בטבור נמצא כל מה שאנחנו צריכים לאכול. הרי בטן אמו, התינוק צריך את המזל, אז הוא מקבל רק מה שהוא צריך. הוא לא מקבל שום דבר מיותר, כי כל דבר מיותר, אז הוא לסכן אותו. רק מה שהוא צריך. אז בתוך הבטן של האמא, אנחנו אכלנו רק את המועיל ולא את הערב. הפה היה, הייתי, עכשיו כולם עם האומיקרון וזה, אני הייתי חולה בקורונה, מראש שנה, יום כיפור. הייתי חיובי, יצאתי חיובי בערב ראש שנה. הייתי בסגר. דווקא זה זמן טוב להיות בו בסגר, בעשרת ימי תשובה, היה לי הרבה זמן לחשוב. עד יום כיפור בבוקר. טוב, באמת היה קורונה וזה וזה. יומיים ראשונים כזה הייתי חלש, אבל אחר כך כל כך רגיל, אבל חוש טעם וריח נמחקו לגמרי. אין חוש טעם ואין חוש ריח. מזעזע. כלום לא הרחתי וכלום, שום לא ננה, לא ערה, כלום. פשוט אמרתי, נשתה אולי כוסית ערק, אני אראה עם זה. כלום, אתה מרגיש צורב, לא יודע, אבל אין טעם. אז אמרתי את זה, טוב, אז אם אני לא טועם כלום, אז באמת אין סיבה לאכול דברים לא בריאים עכשיו. מה, נכון? כל הסיבה לאכול דברים לא בריאים, אתה אומר, משהו, אתה עכשיו, אתה, אז הוא נעשה גם תשובה גופנית. נאכל רק דברים בריאים. זה המצב בבטן של האמא. אוכל רק את המועיל ולא את הערב. הלוואי שנהיה ככה גם כשהפוך, כן, כשנולדים, זה בדיוק מתפך. הטבור נסתם והפה נפתח. עכשיו זה בחירה של האדם. אתה עדיין יכול לבחור לאכול את המועיל ולא את הערב. אבל זה קשה. ממתקים, שוקולדים, גיאות, אסלה, כל הדברים האלה. דוריטוס, חריף, חמוץ, אש, מקסיקני, אדום. קיבל שש שמות בברית. דוריטוס הזה. והנה הדבר הבא. ואוכל ממה שאימו אוכלת ושותה ממה שאימו שותה. כלומר, הוא מקבל התינוק רק מה שהוא צריך, ולא יותר. זה. עכשיו, אני לא מגדל לכם סוד, אבל ראיתי השבוע איזה נתון שפרסמה, אתם יודעים, סוף שנה לועזית, אז הלמ"ס, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מפרסמת כל מיני נתונים מעניינים, ואני מאוד אוהב להכיר אותם. אחד הנתונים שפרסמו, זה שבממוצע, כל משק בית בישראל זורק בחודש 600 שקל על אוכל שהוא זורק לפח. 600 שקל. יש לנו 1.5 מיליון משקי בית בישראל. זה 900 מיליון שקל בחודש לפח. אתם מבינים מה הכוונה? כן? קנית לחם, חתכת, פתאום הלחם מתייבש, יבש, טוב, לפח. קנית פירות, לא אכלת אותם, שאתה זה, כמה נרכבו, לפח. הכנת איזה סלט ירקות, וזה, לפח. משאלת משהו, משבת, משאלת מרק וזה, חצי שיר מסעת אותה, זה כבר לא טעים, לפח. מוכר? משקי בית, לא מדבר איתכם על אולמות ששם זורקים כל ערב, זורקים אוכל באלפי שקלים כנראה. או מעבירים את זה, חלק מעבירים את זה לגמחים. משק בית, כנראה, חלב התקלקל, אי אפשר להימנע מזה, אתה לא יכול לנצל 100%, אבל זה 600 שקל. זה ודאי קשור לכך שאנחנו גם מכינים יותר ממה שצריך וקונים יותר ממה שצריך. בדיוק עכשיו היה לנו את הדבר הזה. אשתי עכשיו עשינו קניות, התחיל כל שבוע. אז עזרתי לסדר, סדרתי את הדברים, אז אני ככה לוקח מלפפונים, שם אותם במקרר. אני אומר, אשתי, אבל יש פה מלפפונים. למה קנינו? אמרתי, לא, תסתכל, הם נרכבו. אז אני מוציא שקית שלמה של חצי קילו מלפפונים, רכובים. כן, קנו ולא עשו בהם שימוש. לא אכלו סלט, אני יודע מה זה, הכל נרקב. שקית שלמה, חצי קילו, טוב, כמה עולה חצי קילו מלפפונים, לא עולה הרבה. אבל חצי קילו, ועוד חצי קילו, ועוד זה, ועוד איזה כוס חלש, ועוד זה, ועוד איזה עוגה, וככה, זה ביצה, כל מיני, תפוחי אדמה שנרקבו, כל דברים. אז הם עשו חשבון, 600 שקל, 600 שקל, 1.5 מיליון משקי בית, עוד כמה זה, 600 מיליון בחודש, זה המון. צריך להיות יותר מדויקים. התינוק בבטן עם בגדים. בגדים שקונים וזורקים ומעבירים וזה, ויש לך בגדים בארון, אתה בכלל לא משתמש בהם ולא עושים בהם שימוש והרבה מעבר למה שצריך, אי אפשר לנהל את זה והערמות כביסה כי יש המון בגדים, אז טורף. אוכל ממה שאימו אוכלת ושותה ממה שאימו שותה, נקודה. תינוק בבטן אימו צורך מה שהוא צריך, לא מוצף. ואינו מוציא ראי שמא יהרוג את אימו. זה הדבר הבא. איך נקרא לזה? התינוק שומר על סביבה נקייה. נקייה. הוא לא מוציא ראי שמה. וזה דורש מאיתנו, נולדים, כן, אחרי, לדעת להבדיל. ולהשתדל שהמציאות סביבנו תהיה כמה שיותר נקייה. שכמה שפחות נפגוש את הצדדים הנמוכים. לפעמים אין ברירה, צריך לפגוש את הצדדים הנמוכים. בסדר, אבל זה נותן רוממות שהצדדים הנמוכים הם בצד, והם מכוסים, והם, כן? אתם יודעים, בבתי כלא, בחלק מהמדינות, אז השירותים זה באמצע החדר, זה בול פגיעה כזה, וזה באמצע החדר, ואז כל אסיר, בלי וילון, בלי כלום, אתה אסיר אתה. לא, זה פגיעה בצלם אלוקים שבאדם. כמה זה מרומם, כמה זה נכבד, כשאדם יש לו שירותים עם מים זורמים, במקום מוצנע, בדירה, הוא נכנס, זורים, הכל בנקיות, הכל ב... הגמרא אומרת, איזה הוא בן עולם הבא, מסכת ברכות, זה שיש לו בית כיסא שסמוך לשולחנו. עד כדי כך. שיש לו שירותים, מסודר, והוא לא צריך. ולהם לא היה מים זורמים, לנו יש מים זורמים. אז כל אחד מכם מנסה להיזכר, לא יודע, הוא היה בצבא, שירותים כימיים, זה לא נעים, לנו יש מים זורמים, הכל בנקיות, השירותים שלנו היום זה בית מלון לעומת מה שהיה פעם. בית מרקחת. זה כתוב, אינו מוצרי, שם יהרוג אותי מוק. כלומר, סביבה נקייה, במיוחד אף צריך להקפיד על זה, התורה אומרת, במיוחד במחנה צבאי, הנה יש פה חייל, נכון? ג'וני, ג'ונדי אומרים, ג'ונדי בערבית, חייל. אז יתד תהיה לך, נכון? יתד תהיה לך, על הכאבך, וכיסיתה בה את צעתך אשר תכסה. בצבא, היה מחנך הקדוש ולא יראה בך הרבה דבר, כי תשוב, כי ישוב מאחריך. מחנה, אתה ואללה, מה, כולנו כאן צבא חיילים, מה, אנחנו מבשים, יוצאים מחוץ לאוהל ומשתנים. לא. לא. דווקא בצבא, הכי הכי צריך להיזהר. אז הוא מתאר כאן את הנקיות, שמקום יהיה נקי ולא ריח נעים, ויהיה מבוסם, ויהיה כמו שצריך, ולא ככה. טוב. עכשיו, כיוון שהאדם יוצא לאוויר העולם, אז הכל מתהפך. כלומר, לוקחים מאיתנו את כל המדרגות, ואומרים, עכשיו תשיג את זה בעצמך. עכשיו בחירה, הפה נפתח. אתה יכול לקחת דברים טעימים, אבל לא בריאים. אתה יכול, בחירה שלך. אבל יש לנו נקודת מוצא. אנחנו יודעים איך הדברים נראים. הנקודת מוצא של הוולד בימי אמו היא שהוא יצור מודע, שכלי, שהשכל שלו במרכז, וכל השאר משועבד על השכל. ואז הוא אומר, באותם ימים, ונר דלוק לו על ראשו, וצופה ומביט מסוף העולם ועד סופו, שנאמר בהילו נרו עלי ראשי, עלי ראשי, לאורו אלך חושך. נר דלוק על ראשו. הגמרא במסכת כתובות מספרת על צדיק בשם נתן צוציטה. שמעתם עליו? מה? רבי
עקיבא, לא?
שמה?
שהוא זוהר.
יש כל מיני דעות מי זה נתן צוציטה. הצד השווה שבכולם זה שזה איזה תלמיד חכם שעמד בניסיון כבד מאוד של הראיות. כבד מאוד. או שזה התלמיד במנחות ממדלת שהלך לאיזה זונה אחת בקרחי הים, ואז הציציות שלו עיקו אותו על פניו, ולכן הוא נקרא נתן צוציטה. יש גרסה שזה מטרונית אחת ניסתה לפתות אותו, והוא עיוור את עיניו, עיוור את עצמו כדי לא להתפתות. כל מיני גרסאות. קוראים לו בגמרא לדזיבלי כבר בתיה. זיו זה אור. בר בתיה זה הבן של בתיה, זה משה. למי שהפנים שלו מאירות כמו משה רבן. נר דלוק זה אומר שהאדם הגיע למצב שבו החלק החומרי שבו מזוכח, נקי, טהור, ולכן הנשמה מאירה, וזה נראה כאילו יש לו נר דלוק. אומרים במרוקאית, היבה. יש לו היבה, יש לו הילה כזאתי, שמאירה מתוך הנשמה שלו, לא מתוך ה... אז התינוק במעי אמו, מכיוון שכרגע תיארנו שכל הצדדים החומריים אצלו הם משועבדים אל הרוח, אל השכל, והוא פנקס, והוא חושב, והראש שלו למטה, והוא... אז בגלל שהוא בכזה מצב, אז הנר, זו הנשמה, דולקת בצורה מאוד מאוד בולטת. ומה זה מאפשר לראות? כשאדם חי את חיי הנשמה, נגיד ככה, כשאדם חי את חיי הגוף, הוא נמצא לגמרי בהווה. מעניינים אותו, הנאות העולם הזה, תאוות העולם הזה, הצדדים השפלים של העולם הזה, שם הוא מונח. וכשאדם מהירה בו הנשמה, הוא נמצא בנצח. ולכן הוא רואה מסוף העולם, מביט, מסוף העולם ועד סופו. ושוב פעם, זו השאיפה שלנו, כי אנחנו כאן בעולם הזה, להגביר את הנצח על ההווה, ואז לראות דברים בטווח ארוך, לראות קווים ארוכים, לראות לא מה קורה כאן ועכשיו. סתם, אפילו חשבון פשוט, כן? אני חוזר רגע למזון. כשאדם אוכל משהו שהוא לא בריא והוא טעים, הוא חושב לטווח קצר, הוא אומר, עכשיו אני רוצה משהו בפה, תביא לי מהר משהו. זה קצר. אבל אם אדם חושב לטווח ארוך, הוא אומר, אני, האוכל שאני אוכל, גם צריך להזין את הגוף שלי. הוא צריך להמשיך ל... מה קורה אחרי שהאוכל עבר את החלק הקצר הזה מפה לפה? מפה לפה. אז פה היה לך טעים, אבל ברגע שזה מגיע לפה לגוף, הגוף הוא לא יודע טעם, הגוף אומר, בוא נראה מה הבאת לי. בוא נראה מה הבאת לי. אז הוא רואה כל מיני רעלים, כל מיני שטויות, ואת שמעת, אין לי מה לעשות עם זה. חוץ מלפנות את זה כמה שיותר מהר, שזה יגרום כמה שפחות נזק, אין לי מה לעשות עם מה שהבאת לי, עם קולה, חצי ליטר קולה וצ'יפס. אין לי מה לעשות עם כל המלחים האלה, והסוכרים, והמונסודיום גלוטומט. אין לי, אומר הגוף, אני מצטער, אני רק עסוק בלפנות את זה כמה שיותר מהר. כליות, חירום, לבלב, חירום, להפריש אינסולין, להפריש את כל הזה, את הסירוטונין, לא סירוטונין, מה יש שם בכליות, אני לא זוכר? כדי להפריש את כל הרעלים, החוצה, החוצה, אבל אוכל לא יצא לי מזה. אבל היה כיף, אתה קיבלת, היה לך טעים, היה טעמים, כל הבלוטות טעם, הכל קפץ, כי אתה יודע שצ'יפס, יצחק, הולך עם קולה, אתה שמעת את זה? הולך עם קולה, אתה אוכל את הצ'יפס, זה מלוח לך, אתה רוצה להעביר את המלוח, אתה לוקח שלוק מהקולה, ואז אתה צמא כי זה מתוק, אז אתה לוקח מהצ'יפס, זה הולך ביחד. בסדר? טווח קצר, טווח ארוך. אתה רואה? זה נכון בדברים פרטיים, זה נכון גם בדברים יותר, זה גם בענייני הגאולה. כן, אם אדם רואה רק את ההווה, רק את המקומי, יש לו טענות, אבל אם הוא רואה טווחים ארוכים, הוא מבין שיש צורה לגאולה. ואין לך ימים שאדם שרוי בטובה יותר מאותם הימים שנאמר, מי יתנני כירחי קדם, כי ימי אלוה ישמרני. איזהו ימים שיש בהם ירחים ואין בהם שנים, הווה אומר אלו ירחי לידה, ולכן מלמדים אותו כל התורה כולה. כי איך הוא הספיק בתשעה חודשים את כל התורה כולה ללמוד? הספיק. כשהגוף משועבד לשכל, אז גם מספיקים ללמוד תורה. ואז הגמרא כאן אומרת, כמו שבא לאוויר העולם, בא מלאך סתרו על פיו, משכחו כל התורה כולה. כן, אז אם הוא משכח, אז למה ללמד? יש הבדל אם אתה צריך ליצור משהו מחדש, או אם אתה רק צריך להיזכר במשהו שכבר היה קיים בך. הכל קיים בנו. נקודת המוצא שלנו היא נקודת המוצא שמופיעה בתחילת הגמרא. עכשיו צריך להיזכר. תחיל... אני מדלג רגע לסיום הגמרא, משביעים אותו. תהי צדיק ואל תהי רשע. מה פשר השבועה הזאת? שבועה מוזרה. שבועה זה בעצם לגלות למישהו מה נמצא בתוכו. שביעים אותו הכוונה, כמו שאדם נגיד נשבע בצבא, אני נשבע. הוא אומר, אני נשבע. אני מבין שבתוכי נמצאת נקודת מסירות נפש, לא צריך להביא אותה במקום אחר, אני נשבע להוציא אותה לפועל בעת הצורך להגנה על כלל ישראל. אז משביעים את התינוק ואומרים לו, תקשיב, אל תשכח מה היית. היית צדיק. בבטן של אמא שלך היית צדיק. עכשיו אתה בחירה חופשית, אבל אל תוותר עד שתגיע לאותה מדרגה, אבל הפעם בבחירה. אחד הדברים שהכי מסכנים את האדם, לא להיות צדיק, זה אם כל העולם אומרים לו שהוא צדיק. אז הוא מתחיל להאמין להם, אז הוא מתחיל לגבול. אז אם יגידו לך צדיק, תמיד תהיה ככה אשר אדם מפחד תמיד. תדע שהקדוש ברוך הוא טהור, מסתתיו טהורים, בנשמה שנתן בך טהורה היא, אם אתה משמרה בטהרה מוטה, ואם לא, ברני נוטלה ממך. נשמה היא הטהורה. אז יוצא האדם, הגוף עכשיו נהיה דומיננטי, פתאום בבת אחת זה משתנה. המניות השליטה עוברות לגוף והנשמה נכנסת למדרון אחורי, וכל תהלוכות חייו של האדם בעולם זה להעביר את הנשמה למצב שליטה, ואת הגוף למצב שהוא נשלט על ידי הנשמה. תראו באיזה צורה נפלאה חז"ל והפירוש של המהר"ל בעקבות זה, מתארים את נקודת המוצא של האדם, קראתי לזה אדם במקום כפרתו נברא, אדם נברא מהמקום המתוקן שלו, ואנחנו בעצם כל החיים מנסים לחזור להיות בדמות אותו תינוק, כן, ש... בבית אלים, אתם מכירים ש... רבי נחמן יש לו מעשה משבעה קבצנים, אז ביום האחרון מגיע תינוק. הוא אומר, אני אמנם תינוק, אבל אני הכי זקן מכולכם. יניק וחכם מאוד. יש תמונה מפורסמת של הרבי מלובביץ' שעושה ככה עם היד, ויש לו ביד ציור של תינוק. ממש בולט, אתם מכירים את זה? ממש רואים כאילו ביד שלו, תינוק כזה קטן פה. יש אנשים גדולים שאתה רואה שהם כמו תינוקות. כמו התינוק הזה במי אמו. שנזכר, רבותיי. ברוכים תהיו.